ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רוצה קודם כל לשתף את הציבור בהרגשה פרטית שהרגשתי היום. שמעתי שהיום נבחר רמטכ"ל חדש למדינת ישראל, ושמעתי שהרמטכ"ל היה אמור, אני מניח שגם הגיע ב-12 לכותל המערבי כאחת התחנות הראשונות שלו. אותי זה מאוד שמח, זה רק מחזק את מה שאני חושב בתודעה שאני חושב ומנסה להעביר, כמה ברוך השם אנחנו חיים במדינה של קודש וצבא של קודש. כי זה הסדר. כי כשאני הייתי שביעיסט, נבחר ראש ממשלה ימני פעם הראשונה והוא הלך לכותל, אז היה דבר מאוד מוזר, כולם התרגשו. והיום זה הסדר. אז יש פה תהליכים עמוקים, ברוך השם. אני רוצה לעסוק היום בסייעתא דשמיא בשאלה גדולה מאוד שנוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו בכל יום ובכל רגע. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, בחירה חופשית זה עיקר גדול והוא עמוד התורה והמצווה. הבחירה החופשית היא עמוד היהדות. פירוש הדבר, אנחנו אומרים שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זאת הבחירה החופשית, זה ביד האדם. הקדוש ברוך הוא ברא לנו עולם נפלא ושם את האדם בתוך העולם הנפלא הזה בגן עדן, והקדוש ברוך הוא נתן לו לנו בחירה חופשית כדי להטיב לנו, כבואר ברמח"ל ובעוד ספרים. ומצד שני, כשנהיינו לעם, מיד הוא הביא אותנו להר סיני, ושם כפה עלינו הר כגיגית. ושם אומרים חז"ל במסכת שבת, הוא אמר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. קשה לנו עם יד על הלב, קשה לנו עם זה. גם הפרשנים מנסים לתת כל מיני הסברים לדבר הזה, כי קשה לנו עם כפייה, בפרט שהעולם המודרני דוגל בחופש הפרט, חופש הפרט שאנחנו שייכים להשפעות של הדברים האלה. ועוד יותר קשה לי לנו עם דברי הנביא יחזקאל בפרק ח', שבאו אליו יהודים טובים ואמרו לו לא יכולים. אז הוא אמר להם, חי אני נאום השם אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. אנחנו נגד כפייה דתית. אז מה הדבר הזה? התשובה מאוד עמוקה ומאוד יסודית. התשובה מבוארת בספר אצל בעל עקדת יצחק, הלא רבי יצחק הרמה, ממגורשי ספרד, מגדולי הדורות של עם ישראל, בפרשת ניצבים. שם הוא מביא את המדרש תנחומה על הדבר הזה של יחזקאל, ושם בפרשת ניצבים כתובים דברים קשים מאוד לעם ישראל, דברים קשים מאוד, גופרית ומלח וכו' וכו'. והוא אומר יסוד גדול מאוד מאוד שהרב קוק כותב עליו במשפט כהן, לא ראיתי מחכמי ישראל הגדולים מי שחולק עליו בזה. אומר בעל העקדה, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, הברית הפכה להיות טבע וזה לא יכול להשתנות, לא תיתכן הפרת הברית משני הצדדים, זה טבע, זה המשמעות של הברית. היחיד יכול לעשות מה שהוא רוצה בכל רגע נתון. כמובן שהוא ישלם על זה, הכל צפוי ברשות נתונה. היחיד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל לכלל אין בחירה חופשית. כלל ישראל לא יכול להגיד לריבונו של עולם לא רוצים, הוא לא יסכים, והוא הבעל הבית, הוא לא מאפשר לנו את זה. זאת המשמעות של הברית, לא מצידו להפר את הברית, ובנו גם אי אפשר להפר את הברית, כי זה בטבע שלנו העניין הגדול הזה, וזה יסוד שאומר אותו גם בעל משך חוכמה. אנחנו עושים עניין גדול מיציאת מצרים, פרשת השבוע, זהו עיקר היהדות, כל דבר הוא זכר ליציאת מצרים. מה קרה ביציאת מצרים? נכנסנו למצרים בתור משפחה ב-70 נפש, ויצאנו ממצרים כעם. הנה העם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ. קדוש ברוך הוא הפך אותנו במצרים לעם, ומכאן ואילך אנחנו ציבור. מה זה ציבור? אומר הארי הקדוש, ציבור זה צדיקים, בינוניים ורשעים. ציבור הוא דבר כולל, אבל ציבור זה כלל. מה זה אומר? דבר מאוד חשוב. כאנשים פרטיים יש לנו בחירה חופשית בכל רגע נתון, אבל ככלל אין לנו בחירה. קיבלנו תפקיד מריבונו של עולם, תפקיד אלוקי, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. במובן הכללי אנחנו לא אנשים פרטיים, ובזה מובן מה זאת אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. איך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? מה, אין רשעים? אמרנו שציבור זה כולל גם רשעים. אז התשובה היא, במובן הכללי, במובן הכללי, כל מי ששייך לעם ישראל במובן הכללי הוא בן העולם הבא מהצד הזה. יש לדבר הזה משמעות גדולה מאוד לחיים שלנו. אדם לא יכול להחליט שהוא רוצה להיות אריה. אדם לא יכול, אין לו בחירה על הדבר הזה. יהודי לא יכול להחליט שהוא יהיה נוצרי, הוא לא יהיה נוצרי. הוא ישלם על הדבר הזה, הוא יתנה כנוצרי, ושהוא יבוא לפני בעל החשבון, יעשו לו חשבון. הוא יכול לבחור להתחתן עם גויה, אבל הוא לא יכול להפסיק להיות יהודי. אין בחירה על דברים מסוימים. כאשר חייל לובש מדים, כאשר חייל לובש מדים, הוא הופך להיות חייל שמשועבד לחוקי הצבא. הוא בחר להיכנס אל הכלל הזה, וכעת הוא מחויב. אם אדם גר בירושלים, הוא צריך לשלם ארנונה לעיריית ירושלים. הוא יגיד, אני רוצה לשלם לעיריית ראשון לציון ארנונה. שישלם לראשון לציון, עיריית ירושלים לא תפתור אותו. יבוא אליו הביתה, ויקחו לו את המטלטלים שלו. יש דברים רבים שהם בטבע. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לא להיות יהודים. על כורחנו נולדנו יהודים. אין לנו בחירה על הדבר הזה. ויש דברים שאנחנו בוחרים להיכנס לתוך כלל ולהיות מחויבים. אדם בוחר להינשא, פירוש הדבר שהוא יוצא מהמסגרת הפרטית שלו והוא הופך להיות איש כללי. מה זה דבר כללי? דבר כללי הוא דבר מחייב. הוא לא יכול לעשות משמר בישיבה בלי לתאם את זה עם אשתו. לא נכון שהוא יאחר בלי להגיד לאשתו שהוא מאחר היום. יש לו פלאפון שישלח מסרון. הוא מחויב למסגרת הבית. זו בחירה נפלאה. והיא אומר בעל עקדת יצחק שם היא בטבע שלנו, כדי שהעולם ייבנה יש בטבע שלנו את הרצון לפריה ורבייה. העולם המערבי הוא לא רוצה מחויבויות, אז הוא חושב שהוא יכול לקבל רק את הזכויות בלי החובות. אז אנשים בורחים ממסגרת הניסויים ומנסים ליצור כביכול תחליפים שרק יש את הזכויות ולא את החובות, רחמנא ליצלן. אבל באמת זו איוולת, אין דבר כזה. אם נעמיק יותר בעניין הזה נגיע למסקנה מאוד חשובה. אומר הרב צבי יהודה קוק, אדם חברתי איננו בחירי. ברגע שאדם שייך לחברה הוא כבר לא אדם עם בחירה. הוא יכול להחליט שהוא אוכל לחם עם שוקולד או עם מרגרינה, זה בסדר. אבל עכשיו אם הוא שייך לחברה יש לו איזשהו שיעבוד מוסרי, אמיתי, רוחני. הוא משועבד, אדם משועבד למשפחה, לחברה, לחוקי העיר, לחוקי המדינה ולחוקי הצבא. וככל שהאדם חברתי, כותב הרב צבי יהודה, וציבורי, כך מצטמצמת חופש בחירתו. הרמטכ"ל שנבחר היום ובא לכותל, הוא לא יכול להחליט עכשיו אני סוגר את המשרד ומשאיר את ביטחון ישראל למקרה, הוא יגיד הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל משמיים. לא, הוא מחויב. צריך להבין את הדבר הזה בעומק בחיים שלנו. מי שמתחנך מילדותו בחינוך דתי תורני, באופן הטבעי הוא מקבל עול יותר. הוא יודע שהתורה אומרת לנו שיש מחויבויות, זה לא רק זכויות, זה לא רק זכויות להיות העם הנבחר. זה אומר תקום בבוקר ותיטול ידיים דבר ראשון ותגיד מודה אני, ותלך לישון ותקרא קריאת שמע למיטה, ואתה רוצה לאכול תיטול ידיים, ואתה רוצה לשתות כוס מים תברך שהכל נהיה בדברו. אתה חייב, אתה חייב. זה לא המלצה לברך שהכל נהיה בדברו. גם לא שאלו אותך אם להיוולד יהודי. אם היית נולד מקסיקני, היכלת לשתות כוס מים בלי לברך שהכל נהיה בדברו. עכשיו אתה חייב לברך שהכל נהיה בדברו, וגם ללמוד מתי זה יהיה מזונות ומתי זה יהיה שהכל וכו' וכו'. למה? כי יש כללים מסגרתיים. עכשיו אני יכול לשתות כוס מים. ביום כיפור, אדם שישתה כוס מים, רחמנא ליצלן, יקרת אם זה יהיה במזיד. רחמנא ליצלן. לא כל רגע הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. דיינו, בעניינים הפרטיים שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בעניינים ששייכים למסגרת הכללית, הוא מחויב. כל החיים שלנו נמצאים במתח הזה. מבחינה חינוכית, מי שמבין את זה יודע שחיוב הוא אושר. כמה טוב להיות מחויב, כמה טוב לשמור שבת. כן, אני לא יכול לנסוע לים עכשיו, איזה אושר לשמור שבת. כמה טוב להיות נשוי, זה גן עדן, איזה טוב זה עם חיים נכון. מי שמבין כמה טוב להיות יהודי, מה זה להיות יהודי? תרי"ג מצוות, תקום תיטול ידיים, תברך שהכל נהיה בדברו, פה אסור, פה מותר. כמה טוב להיות יהודי, איזה עושר להיות יהודי. כמה טוב להיות חייל בצבא. נכון, אני לא יכול לצאת כל שבת. נכון, שבת הייתי רוצה להיות בבית ולא נותנים לי. איך אני מאושר אם אני מבין מה זה צבא? כמה אני מאושר שזכיתי להיות בצבא? מה זה ישיבה? כלל או פרט? שאלה מאוד עמוקה. מה זאת ישיבת הכותל? אמר לי אתמול אחד מבני חוץ לארץ שהגיע בשבועיים של החופש שלו לישיבה, ישיבת הכותל? זה גן עדן. קודם כל צריך להעריך את בני חוץ לארץ שבאים בחופשה בין הסימסטרים, שבועיים טסים לישיבת הכותל ללמוד בשבועיים. צריך להצדיע להם, אני מצדיע. אבל מה הוא אומר? למה באתי הנה? אני חייב לבוא, כי הישיבה היא גן עדן. נפלא ממש. הישיבה היא גן עדן מבחירה. הוא לא חייב היה לבוא מאמריקה ללמוד כאן, גם אף אחד לא היה חייב לבוא לכאן, יכל ללמוד בגוש או ביבנה או במרכז הרב או במיר. אבל מי שנרשם לישיבה, מי שלבש מדים של בני של ישיבת הכותל, הוא כבר לא אדם פרטי במובן הציבורי, חברתי, ישיבתי. למה זה גן עדן? למה זה גן עדן? כי אנחנו לא רוצים שאדם יבחר להיות כאן ולא יהיה שמח. אנחנו רוצים שאדם יבחר להיות כאן, ומההבנה הוא יעשה את הדברים. הוא יבין כמה טוב לו להיות מחויב בלי שוטרים בצבא. אם הוא יסל לשבת בלי רשות, יישאר 21 יום במחבוש. בישיבה זה לא ככה. אבל צריך לדעת שגם בגן עדן אמרו לאדם הכל מותר, אבל מעץ הדעת אל תאכל. יש כללים בכל מקום. ולכן סדרי ישיבה הם מחייבים. הסדר הפרטי של אדם הוא סדר פרטי. הוא יוצא ללמוד יבמות, אולי זו שאלה. בסיום מסכת מגילה אמר למישהו לפורים, שאלה. אבל סדרי הישיבה הם לא בגדר המלצה, אלא הם בגדר חוב. אבל אין שוטרים, זה גן עדן, אין שוטרים, זה ישיבה, זה לא צבא. אין ממקף וממא וממפא ורמטכ"ל בסוף. זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש מאהבת הנס, מבחירה. אבל יש כללים מהר סיני גם אחרי שהדור קיבלו בימי אחשוורוש. אני רוצה לגוע בכמה פרטים כדוגמה, והשאר זה בחינה תן לחכם ויחכם עוד. תפילת שחרית זה סדרי הישיבה, זה מחייב או זה המלצה? הייתי עושה את זה מהזמן, הייתי שואל את זה. התשובה היא שזה מחייב. אם אדם נאנס ולא יתעורר, אז הוא ישקול אם להתפלל ביחיד בבית המדרש, הולכת לרמב"ן, הולכת לכותל, הוא ישאל את הרב נבנצל מה לעשות. זאת שאלה. אבל מראש הוא צריך להחליט שהוא קם להתפלל עם הישיבה. הוא בחר להיות בישיבת הכותל, אלה סדרי הישיבה, וכן יוצא באיזה שאר התפילות. סדר בוקר זה דבר מחייב, חברותה זה דבר מחייב, זה לא עניין פרטי. ברגע שהתקשרת עם מישהו אחר זה כמו נישואין, זה לא עניין פרטי. אתה לא יכול לא לבוא בלי להגיד או בלי לתאם או בלי לבקש. ואם אתה הולך סתם, אז אתה פוגע בחברותה שלך. כלפי שמעיה, אם זה לא מוצדק, זה עבירה. אנחנו רוצים שכל אחד ילמד עד הרגע האחרון שהוא החליט לנסוע הבית על הבר מצווה של אח שלו. אבל אסור לך כתלמיד לנסוע לפני סוף סדר שני בישיבת הכותל ביום חמישי. אם יש לך צורך, יש בישיבה כללים, נרשמים, יש לישיבה כללים, שאנחנו גם מחויבים לכללים במדינת ישראל, שיש בה רמטכ"ל. אנחנו ישיבה במדינה, אנחנו לא שטייטל בפולין. יש דברים, יש כלל, זה מחייב. ואם בעזרת השם אתה חכם, אז תגיד, רגע, אם אני יכול להישאר בגן עדן עוד אני אשאר עד יום שישי בצהריים, עוד יום שישי בבוקר. מי הולך מגן עדן בלי שמגרשים אותו? נכון? אבל אלה הכללים. כך ביום ראשון יש שבת חופשית, שבת כיבוד הורים בלשון היום, צריך לחזור לשיעור עד סוף יום, עד יום ראשון, בסוף סדר ראשון. ואם נסעת לשבת בר מצווה של אח שלך, אז תחזור לתחילת סדר ביום ראשון. אם אתה גר רחוק ולא הצלחת, מותר לחזור גם מוצאי שבת. איזה משהו אחר. שיעור של הרם זה המלצה או זה חובה? הרי הרם לא יבוא להגיד לך, נו נו נו, איפה היית? זה לא צבא. זה הר סיני, זה גן עדן. זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אבל יש הר סיני. שיעור של הרם, הוא השקיע בצורך הזה, בחיוב, בזכות שלו, להביא לך את תורת משה רבינו. נו, אז השיעור הוא לא המלצה. השיעור, אם הוא הרם שלך, אתה מחויב תורנית ומוסרית להיות בשיעור. שיעורי אמונה בערב, זה באמת המלצה. כדאי לך, הישיבה מציעה לך מבחר. בסדר, בהפסקת צהריים, כדאי לך להישאר בגן עדן, המון נשארים. אבל עכשיו, זה זמן, אתה רוצה לחדר כושר, זה רשות, אתה לא חייב חדר כושר. אתה רוצה לנוח, זה רשות. אבל סדר צהריים, זה חובה. והשיעור של הרם, זה חובה. להירשם, התעוררתי לעניין, איזה דבר מאוד פשוט. להירשם לשבת שמבקשים מהישיבה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה חובה? הרי מה רוצים? להיטיב, שיהיה לכולם, שלא יהיה חסר ויצטרכו לעמוד ולחכות שיוסיפו שולחנות, כי לא נרשמתי, כי לא מצאתי את הזמן או מכל סיבה אחרת. זה סדרי הישיבה. אז אם מבקשים ממך, אז תירשם. להיות תורן בישיבה. החלטתי לנסוע לבר מצווה של אח שלי בסוף, ואני רשום כתורן שבת. מותר לי לעשות את זה? זה עבירה. זה עבירה חמורה יותר מעבירה פרטית, כי זה חב להחריני. אין לי חשק לקום לשמירה. זה מותר? אני לא יכול, זה חב להחריני. אם היית בצבא, היית 3 חודשים בבית סוהר. אבל כאן זה הר סיני, זה גן עדן. אבל צריך להבין שזה חובה. אז אי אפשר לא לשמור על הסדרים. אם אתה תורן בארוחת ערב, אז אתה צריך להגיע בזמן, כדי שהנה בדיוק נכנס אורן שאומרים לו הרבה תודה, כדי שאורן יוכל להגיש את האוכל הטעים שהוא הכין, והציבור לא יחכה ויבטל תורה כי אתה החלטת ללמוד עוד. לא, אתה מחויב. נכון, אין שוטרים, אין שוטרים, זה בגרות, זה בחירה, זה מדרגה יותר גדולה של עבודת השם. סוף דבר, שאלתי בהתחלה, האם ישיבה היא כלל או פרט? התשובה היא שהישיבה היא כלל. מי שרצה יכל לבחור ללמוד יד הבית בבית הכנסת יד הבית שלו, הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה. אבל ברגע שאדם בחר לבוא לגן עדן של ישיבת הכותל, ואני באמת חושב שזה גן עדן, ואנשים פה נהדרים, והרבנים נפלאים, והמקום נפלא, והאווירה נהדרת, ואוהבים אחד את השני, ממש מקום נפלא, ממש, ממש, ממש. מי שבחר לבוא למקום הנפלא הזה, לגן עדן הזה, צריך לדעת שהכללים הם מחייבים. ואשרי מי שמבין כמה טוב להיות יהודי, כמה טוב להיות מחויב, כמה טוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות. איך הזוהר קורא לדבר הזה באמת? ובזה נסיים. תרי"ג 18 זה עצות. למה זה עצות? זה חוב. אם אדם לא רוצה לקחת לולב, קופין אותו עד שיאמר רוצה, אני לא רוצה לתת גט, אומר הרמב"ם פרק ב' הלכה כ', מרביצים לו וכו' וכו'. אבל זה 18, זה עצות. זה עצות איך להיות מאושר. איך בעזרת השם זוכים לחיות חיים של שלמות. ואשרי הישיבה שמתנהגים ככה בהבנה הנפלאה הזאת, בלי שכופה עלינו הר כגיגית.